שלום, אתם על הטוב האפשרי. הסקט מבית כתב עת השילוח. אני ליאת קושיצקי, סגנית עורך, ורציתי לספר לכם על סיור הכתיבה שלנו, שיתרחש עוד מספר חודשים. אם יש לכם רעיון מוצלח למאמר בנושא מדיניות ציבורית, הגות וביקורת תרבות, מוזמנים לשלוח הצעות עד ה-29 לראשון 26. אנחנו נבחר את ההצעות המצטיינות ונזמין את המציעים למרתון כתיבה בין יומיים בבית מלון בליווי שלנו צוות האורחים, כדי להפוך את הרעיון למאמר שבסופו של דבר גם יתפרסם בכתב העת. סיור הכתיבה הוא גם תחרות כתיבה, פרס הראשון הוא בסך 6,000 ש"ח. להגשת ההצעה מוזמנים להיכנס לאתר השילוח. על הקונספציה של השבעה באוקטובר דובר וידובר עוד רבות, על הצד הפסיכולוגי שלה, על תפיסת העולם המערבית השגויה ביחס לאויב ולמהות הניצחון, על האופן שבו נערך הצבא, על בסיס אותה תפיסת עולם. אבל האם אותה קונספציה מצביעה בכלל על כשל מבני רחב יותר ביחסים שבין הדרג הצבאי לדרג המדיני? שלום למאזינים, אתם על הטוב האפשרי, פרק מספר 50. והיום איתנו עמרי גושן, אהלן.
שלום.
עמרי הוא חוקר בתחום מדיניות, ביטחון ויחסי צבא, יחסי צבא וחברה. הוא גם פעיל בארגון הביטחוניסטים, רב סרן במילואים, וגם בשעות הפנאי איש הייטק. הוא כתב לנו את המאמר, הכשל המבני בביטחון ישראל, שהופיע בגיליון 41, זה הגיליון הקודם שלנו. האמת שהוא הופיע מיד אחרי המאמר של רן ברץ, באותו גיליון, על צבא קטן ומתחכם.
נכון.
ואם רן היה לנו כבר פרק, אז אני ממליצה, מי שזה מעניין אותו, להזין גם לפרק הזה, פרק מספר 41. השיחה שלנו היום, בתקווה, תשלים איזשהו חלק מאוד מרכזי בפאזל הזה, וקצת ממעטים לדבר עליו אולי, כי הוא קצת מורכב, הוא עוסק במבנים, ולכאורה פחות עוסק בבני אדם, שזה לפעמים קשה יותר לשיח. אז אנחנו כן ננסה לדבר על זה, וגם בצורה כמה שיותר מעניינת, ואני עכשיו זה השלב שאני מזכירה שמומלץ מאוד לעשות מנוי לכתב את השילוח, וגם לעסקט שלנו, לצלצל שם בפעמון, כדי שתהיו מעודכנים בכל פרק חדש. זהו, אנחנו נתחיל, ולפני הכל אני רוצה לשאול אותך, עמרי, איך הגעת בכלל לנושא הזה ולכתוב על זה? מאיזה מקום זה קרה? כי כביכול אתה מעולם ההייטק יותר, אז ספר קצת איך זה קורה.
כן, נכון. אז הרעיון למאמר, או הרעיון הראשוני, התחיל להתגלגל אצלי דווקא בזמן המלחמה במילואים. כמו שאמרת, אני רב סרן במילואים, בצנחנים. אני מילואים נקשל גדוד צנחנים סדיר, ובאמת הייתי איתם במהלך כמעט כל המלחמה, בטח מההתחלה, מהשבעה באוקטובר ובחצי שנה הראשונה באופן צמוד. ואני חושב ששם התחילה לצוף בראש שלי השאלה, מי מכוון את המאמצים ולמה? כי בהתחלה, בשבעה באוקטובר, היו תחושות כמובן מאוד מאוד קשות, אבל גם הייתה איזושהי תחושה של טוב, רגע. אוקיי, כאילו בפן הצבאי, מי שהיה במילואים, כן. עכשיו הולכים ללכת עד הסוף. עכשיו כן. ייפתחו כל השערים, ונוכל באמת לעשות את מה שכולם מבינים שצריך לעשות. ובאמת בחודשים הראשונים ככה זה היה, ויחסית מהר, אני חושב איפשהו בינואר, התחלנו לבצע את מה שהיום אנחנו יודעים שקוראים לו שיטת הפשיטות, של הרמטכ"ל הקודם. ובעצם להיכנס ולצאת ממקומות שאו שכבר היינו בהם, או שכוחות אחרים היו בהם, ובאמת לא הבנו למה. זאת אומרת, בהתחלה, תחושת הלמה הייתה מאוד ברורה, יחד עם תחושות אחרות, כמובן, שהופיעו. אז אני חושב שלאט לאט רגע, הדבר הזה הוא, אני לא אגיד שהוא התערער, זאת אומרת, זה לא ערער אף פעם את המוטיבציה. כי הבנו את החשיבות, אבל שנייה, התכלית הגדולה של מה שאנחנו עושים, אני כזה גם עובד בדרג הגדוד, וזוכה טיפה להתעסק, או להיחשף לקבלת החלטות ברמות גבוהות יותר. איך מתקבלות ההחלטות? מה בין הפן המדיני המאוד ברור, כאילו כולם הייתה ברורה הסיטואציה המדינית, מה בין זה לבין הרמה הצבאית, ומי מחליט רגע ועל בסיס מה? ובאמת אני חושב ששם התחיל הרעיון להתגלגל, ואז גם...
אתה מדבר גם בתחילת המאמר דווקא על דוגמה מצוק איתן.
נכון, נכון.
שגם שם בעצם היית שם אולי לוחם, נכון? בסדיר.
כן, הייתי שם ממם. ממם בסדיר, וגם שם היה, זאת אומרת, התחושה היא הייתה, היו בה מאפיינים דומים. אוקיי, נכנסים, כולם מתרגשים לקראת, ועכשיו אז עוצרים. עוצרים ועוצרים למשך הרבה זמן, והיום אנחנו מכירים את הפרוטוקולים של הקבינט, ודוח מבקר המדינה, שבאמת מדבר על חוסר הסנכרון המוחלט בין המעשה הצבאי למעשה המדיני או למחשבה המדינית, לאסטרטגיה הגדולה, לאסטרטגיית העל, שלא נדבר על קבלת החלטות.
אז בעצם, בצוק איתן הכוונה, אז אתה, אז בוא נצלול רגע לטענה המרכזית שלך במאמר, אתה טוען שכל תהליך ההחלטות ברמה המדינית-ביטחונית הוא בעצם די רעוע בטווח הקצר, למרות שאולי אנשים מדמיינים שיש איזה, שיושבים בצורה סדורה ומאורגנת עם כל המידע, מכל המקורות, כל מיני החלטות מושכלות, ואתה אומר, זה לא בדיוק כך שזה עובד, רחוק מכך. ובמדיניות ביטחונית בטווח הארוך בכלל לא ברור עד כמה קיים בזה עיסוק מעמיק. ורציתי אולי שנבין את מהות הטענה הזו דרך דוגמה שאתה מביא במאמר, וזה דוגמה לאופן שבו המב"ם, המערכה שבין, תפיסת המב"ם, המערכה שבין המלחמות, הפכה מאיזשהו תיאור מצב במאמר כלשהו בתוך הצבא, לבעצם אסטרטגיה.
נכון.
אז אולי תתאר רגע את הדוגמה הזאת, כדי שנבין את הטיעון העקרוני.
אז זו באמת דוגמה טובה להתחיל ממנה, כי המב"ם היא דוגמה למה שאני קורא לה אינדוקציה של תפיסת ביטחון. זאת אומרת, מצב שבו לוקחים צבר של פעולות טקטיות, שהמקור שלהם הוא טקטי או גג אסטרטגי ברמה הצבאית, אבל בטח לא ברמה המדינית, והוא הופך ומתנפח להיות ממש הציר האסטרטגי אולי המרכזי של הצבא בשנים האחרונות, בלי להיכנס יותר מדי, אבל המב"ם, זה התחיל באמת מאיזשהו מאמר שכתב אלוף משנה במילואים בשם שי שבתאי, שמדבר על מצב ביניים באמת בין מלחמות, יש אימות מוגבל, אימות, יש...
זה היה בערך בשנת...
2012.
2012, אוקיי.
ובאמת, איפשהו בשנת 2013, ישראל התחילה לפעול בזירה הצפונית באופן קצת משתנה, אל מול, בהתחלה זה היה לפגוע באספקה לחיזבאללה, בעצם מניעת הגעה של אמצעי לחימה לחיזבאללה, דרך סוריה, וזה המשיך באמת ממעשה שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה כל הכוונה למנוע את ההתבססות האיראנית בסוריה, בלבנון, זה מאמץ מרכזי, כמובן שהוא גם אסטרטגי, אבל הוא התנפח למימדים שהשפיעו למעשה עד השבעה באוקטובר. יש מטרה צבאית, או התחילה להתפתח מטרה צבאית כזאת שבאמת נקראת מניעת התבססות, אבל קרו פה כמה דברים במקביל. זאת אומרת, הייתה סיטואציה מבצעית צבאית בזירה הצפונית.
שדרשה את הפעולות האלה.
שדרשה את הפעולות האלה, ובמקביל היה גם את המאמר, זאת אומרת, התחילה להתפתח איזושהי תפיסת עולם מהשטח, שמתבססת על ניסיון של אנשים, על הבנה של אנשים, זה קיבל תאוצה במסמך שהוציא הרמטכ"ל דאז גדי אייזנקוט, שנקרא אסטרטגיה צה"ל, על פניו שם לגיטימי, נכון? אנחנו רוצים כן. שלצה"ל תהיה אסטרטגיה, אבל הוא הוציא אגב עדכון למסמך הזה בשנת 2018, אבל הוא מתבסס שם, זאת אומרת, אם אנחנו רגע מדמיינים את הצבא, את ראש הצבא שלנו קובע לעצמו אסטרטגיה, ההיגיון אומר שהיא תיגזר מיעדים מדיניים, ארוכי טווח, או טווח בינוני, לכל הפחות. בפועל, זה לא היה מצב, וגדי אייזנקוט התבסס שם בעיקר על מסמך שנקרא מסמך, זאת אומרת, התוצר של ועדת מרידור, שניסתה, זה היה הניסיון אולי האחרון הגדול לייצר איזשהו משהו שדומה לתפיסת ביטחון, מאז המסמך של בן גוריון, אי שם בשנת 53,
והמסמך של ועדת מרידור זה משנת 2006.
2006, אוקיי. נכון. עשו שם באמת עבודה רצינית ומקיפה, אבל מה, המסמך לא קיבל אסמכתא רשמית. זאת אומרת, הוא לא אולמץ
לא
באופן
אז
רשמי.
ולא מאז.
לא אז ולא מאז. הוא התקבל בחיוב, בהבנה, איפשהו בממשלת אולמרט, שר הביטחון וכולי, אבל לא מעבר לזה. וכשאני אומר לא מעבר לזה, זה לא אומר שהוא לא טוב. פשוט הוא היה חסר את התהליכים שאנחנו רוצים שיקרו בחברה, אגב, במדינה דמוקרטית. זאת אומרת, שיקולים מדיניים כאלה ואחרים, בהתאם לממשלה שנבחרת, ומבינה רגע את האינטרס הציבורי, כמובן גם אינטרסים מקצועיים, מייצרת תפיסת ביטחון, או יעדים, או אינטרסים לאומיים, יש פה הרבה מושגים שאפשר להכניס רגע לתוך הקלחת הזו. בפועל שום דבר מזה לא קרה, והנחות היסוד המדיניות שגדי איזנקוט נשען עליהן, הן הנחות שהוא הרשה לעצמו להניח. אבל הן לחלוטין לא היו אסטרטגיה מדינית. ועכשיו...
רגע, ואיך המב"ם נכנס לזה?
אז המב"ם, מתוך מציאות שנוצרה באמת עלתה זאת אומרת, bottom up, הוא תפס חלק מאוד משמעותי במסמך הזה. הדוגמה היא שאחת מההנחות המוצא היא שישראל רוצה לדחות את קיומה של מלחמה כמה שניתן. Mm-hmm. עכשיו, גם בן גוריון דיבר על זה, אבל הוא דיבר על זה מהיבטים אחרים לגמרי. הוא דיבר על זה מתוך ההבנה שאנחנו מדינה שרק קמה וצריכה את הזמן להתפתח ולהיבנות. ובמסמך של אייזנקוט, אנחנו מדינה שוחרת שלום. ולכן אנחנו לא רוצים להילחם. עכשיו, זאת הנחת מוצא, שאני לא יודע, יכול להיות שיש אוזניים שמקבלות את זה בהבנה, זו הנחת מוצא די זאת אומרת, היא די מטורפת, אם אנחנו לוקחים בחשבון את איפה אנחנו חיים. בכל מקרה, זו חתיכת אמירה, לכל הפחות. וכמובן שגם מאוד ברור, זה מצלצל באוזניים, שזה גם חלק מהקונספציה. אבל זו דוגמה מרכזית.
אתה אומר, לא רק שזה... לא רק שאפשר לחלוק על האמירה הזאת, והיום בדיעבד ברור שאנחנו, שזה יותר מתקבל על הדעת להגיד, טוב, זה ממש לא הדרך שבה צריך להסתכל על הדברים וכולי. Mm-hmm. זה לא עניין של מחלוקת, זה עניין של הדרך שבה זה יתקבל גם, היא הבעייתית.
נכון.
כלומר, זה עיקר, כלומר, זה בשונה זה אולי אותה. מטיעונים אחרים, שאולי אתה מתחבר אליהם, אולי לא, זה לא משנה. הנקודה פה שאתה מביא שהיא קצת שונה, היא אומרת, תשמעו, מבחינה מבנית, איך שזה הגיע, זה פשוט לא מתקבל על הדעת, כי לא יכול להיות שהצבא מייצר אסטרטגיה מדינית.
נכון.
ואני חייבת להגיד שאתה לא מאוד מאשים את הצבא בזה. כלומר, אתה... אם הבנתי נכון, אתה אומר, יש פה איזה ריק.
יש פה וקום.
כמו שאתה אומר, מלמטה למעלה, זה משהו צריך למלא את הוואקום הזה.
נכון. יש פה וואקום שהצבא... אני לא בטוח שאני לא מאשים, זאת אומרת, יש פה רצון של מוסד לשמור על הכוח שלו, אני מניח שעוד נדבר על זה, אבל זה היה נכון לאורך כל הדרך. אבל כן, אבל הצבא, וזו לא ממש לא הדוגמה היחידה, הוא שוקל שיקולים שהם לא.
כן.
באמת מתוך וקום שנוצר. ואגב, ההשלכה של המב"ם...
זהו, אני רוצה לחדד את ההשלכה, כי אתה מביא פה איזה מאמר משוגע מיולי 23, נכון?
נכון.
כתבה של אופר שלח וקרמית ולנסי.
ולנסי, נכון.
ממש, כאילו, חודשיים, שלושה לפני האסון הנוראי והמלחמה הנוראית שהתחילה, שהם אומרים, תקשיבו, המב"ם הוא מוביל לזה ש... שנמנעים מהגדרת הכרעת האויב כמטרה ללחימה, וזה גוזר פתרונות טכנולוגיים מסוימים, זה גוזר את בניין הכוח.
זה בעיקר משפיע על תרבות של צבא שלם. זאת אומרת, המב"ם, צריך להבין, הוא פעולה מאוד נקודתית, שמי שניהל אותה זה בעיקר חיל האוויר ואמן. הם עשו את זה מדהים.
שזה בעיקר למנוע את ההתחזקות של איראן, נכון? נכון. כאילו זה נכון. בכל מיני דרכים, נכון. בכל מיני מקומות בעולם.
נכון, זה מודיעין מאוד 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 איכותי, עם יכולת מאוד 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 גבוהה של חיל האוויר, ראינו את זה במערכה מול איראן כמובן בא לידי ביטוי, אבל מתוך הדבר הזה גם צמחה תרבות של למשל העובדה שאני לא יוצא למשימה אם אין לי את המודיעין הכי מדויק שיש. זו אמירה שיכול להיות שהיא נכונה למב"ם, היא בוודאי לא יכולה להיות נכונה לצבא הגדול, לא לחיל הרגלים, לא למה שנקרא לצבא הירוק,
ולא בזמן של מלחמה.
ולא בזמן של מלחמה, והרגשנו את זה. הרגשנו את זה גם בתחילת המלחמה. אבל הלוקסוס הזה, הייתה מורגשת הישענות על איזשהו לוקסוס של יהיה לי מודיעין ברמה האיכותית ביותר, ורק אז אני יוצא למשימה, וחיי האדם קודמים הרבה יותר לעמידה במשימה. אלו דברים שהם לא... אי אפשר להילחם איתם, אי אפשר לשמור על ביטחון מדינת ישראל עם התרבות הזו בצבא, זה נכון למב"ם, אבל זה הגיע מפעולות טקטיות, הגיע לצבא, התפשט לכל הצבא, ואז גם באמת עלה לרמה המדינית, זאת אומרת, זו האסטרטגיה שלנו. קיבלנו את זה כאילו כהנחת מוצא, שאנחנו כן. רוצים לדחות את המלחמות, וזו בעיה.
אוקיי, אז איך זה קורה? איפה הקשל? לטענתך.
אוקיי, אז אולי לפני זה אני אגיד סייג אחד. גם במהלך השנתיים האחרונות ראינו פה פעולות אסטרטגיות מדהימות, מבריקות והצלחות מסחררות. כלומר, המערכה מול איראן, מה שקרה בלבנון עם חיזבאללה, אלו מהלכים מאוד מאוד טובים, אבל הם פרי של רמה מקצועית גבוהה של הצבא או של הדרג המקצועי, דרג הצבאי, ופחות או יותר איפשהו בין שני אוזניו של ראש הממשלה, שבסוף אנחנו מדברים על מקריות. אנחנו לא אוהבים מקריות.
מקריות במובן של עכשיו הוא ראש הממשלה, והוא במקרה היה הצליח.
והוא הצליח גם בדבר הזה, היו דברים, בהחלט, היו...
אבל, אוקיי.
אבל אי אפשר להסתמך על זה, אנחנו לא אוהבים פרסונליזציה, אנחנו מאמינים במוסדות. מוסדות חזקים, מוסדות שעובדים כמו שצריך, ובהקשר הזה, ברמה המוסדית, ברמה המבנית, היחסים בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, הם ממש לא איפה שהיינו רוצים שיהיו. אם רגע לתאר את זה באיזה שני משפטים, אז אנחנו מדברים על דרג מדיני שהוא מאוד חלש במובן המוסדי ובמובן של ביטחון לאומי. כלומר, גם אין לו מטה אמיתי, לא למשרד הביטחון ולא לראש הממשלה. המלל הוא אמור להיות המטה של ראש הממשלה, גוף המטה, נדבר עליו בטח תכף. המערכת היא מערכת מפוזרת, זאת אומרת, גם... אני מסתכל על המודיעין הישראלי, שאין ספק שהוא מפורסם בכל העולם, והוא מודיעין, קהילת המודיעין היא קהילה איכותית, אבל היא קהילה. זאת אומרת, אין לה גוף מרכז, אין לה גוף מסנחרן, לא בין בגופי המודיעין, שבק, מוסד, אמן, ואולי עוד כאלה ואחרים בגופים אחרים. אין לה יכולת לסנחרן, והיא מנותקת לחלוטין ממוקד קבלת ההחלטות. זה אחד, ברמה התכנונית יש פה מונופול של הצבא, ברובו של אגת. יש עוד איזשהו אגף תכנון ב...
רגע, מה זה אגת?
אגת זה אגף התכנון
של
צהל, גוף צבאי, שמבקר המדינה העיר לא פעם ולא פעמיים על זה שהוא מחזיק, הוא היחידי שיודע להחזיק מספיק, יש לו כתפיים מספיק רחבות כדי לבצע עבודה תכנון ברמה כזו, והוא מתעלה לרמת התכנון המדיני, הלאומי. כלומר, הוא גוף צבאי שמתעסק בתכנון אסטרטגי לאומי, אין שני לו ביכולות ברמה המדינית.
מה זה אומר? בואו שנייה נעשה הפרדה בין משהו שהוא ביטחוני וכאילו חוסה תחת התכנון של הגת, לבין משהו שהיית אומר, לא, זה לא אמור להיות תחת...
אז אולי גם צריך להגיד מילה על ההבדל בין ביטחון לאומי לביטחון צבאי.
אוקיי.
אנחנו מבינים שהצבא הוא כלי בידי המדינה, לממש את האינטרסים הלאומיים, ולמדינה אמורה להיות אסטרטגיית על, ואינטרסים לאומיים ויעדים לאומיים, שהם אמורים להיות נכונים בטווח המאוד מאוד ארוך, ויש את אופן המימוש של של היעדים האלה. אחד מה דרכים לממש את זה, זה הצבא. כן. הצבא זה גופי הביטחון, לשמור על הגבולות, לאסוף מודיעין בזירות כאלה ואחרות, אבל שוב, נקודתי וספציפי. אנחנו okay. יודעים שיש חלוקה גם בין השבק למוסד לצורך העניין באיסוף מודיעין כזה ואחר. החלוקה היא ברורה והיא מסודרת, אבל אנחנו בסוף מדברים פה רק על ביטחון במובן הצבאי שלו, כשכולנו מבינים שביטחון לאומי כולל נדבכים אחרים.
כמו
למשל, היה פה ברק הרשקוביץ, נכון? דיבר, כן. על, דיבר על, על ממד התודעה וההסברה. זה משפיע, משפיע על הביטחון הלאומי.
יחסי חוץ.
יחסי חוץ, כלכלה, דמוגרפיה, אלו דברים שהם כולם מתכנסים לתוך זה, כמובן, עוד פעם, כל ההיבט המדיני של, של, של בריתות והסכמים, אלה דברים שהם לא ברמת הביטחון הצבאי. וצהל כגוף שיש לו את גופי המטה הטובים ביותר, המנוסים ביותר, המשמעותיים ביותר, גם ברמת היכולות, גם ברמת האנשים, ברמת הניסיון, ברמת הכלים, הוא מתעלה והוא בעצם מחזיק במונופול על, גם על תחום המודיעין, וגם על תחום התכנון. ובאמת הפער המאוד גדול בין היכולות של הדרג המדיני ליכולות של הדרג הצבאי, מייצרים מצב שאנחנו מרדדים את כל הביטחון הלאומי למעשה הצבאי. מדבר על זה הרבה פרופסור קובי מיכאלי, שאני מציין אותו גם הרבה במאמר. המעשה המדיני הוא מעשה אחר לחלוטין, ולאיש צבא אין ולא אמור להיות כל יתרון על פני מדינאי בתחומים האלו. הבעיה היא שבאמת לדרג המדיני אין את הכלים האלה. אין את הכלים, כשמסתכלים רגע על אופן קבלת החלטות נכון, מדברים למשל על עיקרון של בחירה בין חלופות. לדרג המדיני שלנו אין יכולת לבחור בין חלופות, אין לו יכולת אמיתית לעשות את הדבר הזה. החלופה או האלטרנטיבה או הפתרון או התוכנית שמציג בפניו הדרג הצבאי, לרוב היא זו שנבחרת, אלא אם כן יש חברי קבינט מאוד אסרטיביים או מישהו כזה או אחר עם ניסיון, אבל זה אנקדוטלי. אין פה תהליך של בחירה בין חלופות.
אבל גם דרג הצבאי מציג כמה חלופות.
כן, לא תמיד, הוא יכול לבחור שלא, ברור שמה שהוא משדר זה מה שיהיה, אם רגע ניכנס פה למה שעברנו בשנתיים האחרונות ונחזור רגע לשיטת הפשיטות, שהיא בעיניי אחד המחדלים הגדולים ביותר במלחמה הזו, עוד פעם, לא נחשפו הפרוטוקולים וקשה לדעת מה הניע, ואני מניח שעוד פעם, זה סיטואציה מורכבת, ברור, אבל כשמתראיין שר האוצר ברשת ב', אני זוכר את עצמי תוך כדי מילואים באיזה נסיעה, ככה בבין לבין, שומע את סמוטריץ' שמתראיין לרשת ב', ומדבר על זה שהרמטכ"ל בעצמו בשיטת הפשיטות, ממש שם רגליים, שם מקלות בגלגלים של היעדים שהציב הדרג המדיני.
כן.
כי שיטת הפשיטות, ואגב, זה דבר נכון, אין לה שום קשר להכרעה של ארגון טרור. אנחנו מבינים את זה היום, אבל אני שואל, איפה אתה בתור דרג מדיני? מה עשית בדרך?
אבל אתה אומר, בעצם, אם אני מבינה נכון, אתה אומר, אתה טוען, אתה אומר עכשיו מה עשית בדרך, אבל אתה אומר, בעצם אין לו סיכוי גם לשר האוצר בסיטואציה הזאת, גם אם הוא בקבינט המדיני ביטחוני, אין לו דרך באמת להציג חלופה, כי אין לו מטה.
אין לו מטה.
ואין משהו כאילו באיך שהדברים עובדים, בכלל לא מאפשרים את הדיון.
אז הוא יכול במקסימום להיות לאומתי.
אוקיי.
נכון? אני חושב שזה גם משהו שבנט נגיד מרבה להתפאר בצוק איתן, שהוא היה בן אדם שנתן את הקונטרה בקבינט. אוקיי, נתת קונטרה. הצבת תוכנית חלופית? האם יש לך מטה שמסוגל להציג תוכנית, שיש לו את משאבי המודיעין, והוא חשוף למידע מודיעיני מספיק כדי להציג תוכנית שהיא אמיתית, שהתייחסו אליה לא כלעומתיות פוליטית,
כן.
ולשם
אבל
זה
איך,
הולך.
אבל איך גוף שהוא מחוץ לצבא בעצם יכול להציע תוכנית? כלומר, זה קצת, זה קצת מוזר, לא? זה לייצר איזושהי מתחרה לצבא.
אז במבנה שקיים אצלנו, אין. באמת אין.
לא, אבל גם זה נשמע קצת מוזר לעשות דבר כזה.
אז אני אגיד שהיו הרבה מאוד ועדות.
אולי נביא גם, לא יודעת, גוף שמתחרה למשרד האוצר, שהוא, משרד האוצר יש לו איזו תפיסה מסוימת, אז בואו נעשה עוד גוף שיתחרה בו, ואז כאילו, זה נשמע קצת מוזר, לא?
זה נשמע לנו מוזר. אני חושב שזה בעיקר נשמע לנו מוזר, כי אנחנו רגילים שהצבא, כל מה שקשור לביטחון, זה הצבא. זה נכון, אני חושב שזה חלק מהבעיה. אבל תראי, ברור שאני לא בעד להכשיר מיליציות שהם, כזה להחזיר פה את האצל והלכי והגנה, אבל...
אתה גם מדבר ברמת האסטרטגיה, התכנון רק.
אני מדבר ברמת התכנון וברמת המודיעין.
גם ברמת
התכנון,
אני אומרת, זה קצת מרגיש מוזר. כאילו, יש איזשהו דרך שבו הצבא מתנהל, יש לו מטה, שהם מתכננים את התוכניות, אז להביא עוד גוף שיתכנן תוכניות? שיתחרה בו?
אז, 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 אז כן, אז תראי, היום הרבה נגיד למשל בקונספציה ובשבעה באוקטובר, מדברים על איפה הייתה מחלקת האיפכא מסתברא במודיעין. כן. עכשיו, אני רוצה לומר שזה קצת מוזר בעיניי לתלות את כל התרבות הביקורתית שאנחנו רוצים שתהיה לנו במחלקה. גם אם תהיה חטיבה. אז זו חטיבה פנימית וכו', ובאמת כשהתרבות היא תרבות כזו שאי אפשר להציב ביקורת אמיתית או חלופה אמיתית, ואני חושב שכן, ברמת התכנון וברמת המודיעין, ויש לזה מגבילות גם בעולם.
אוקיי, תן דוגמה, איך למשל זה, מה המבנה המוסדי שהוא יותר נכון?
אז גם ברמת המודיעין, למשל בבריטניה, יש את ה-Joint Committee, Joint Intelligent Committee, ועידה שמורכבת מהרבה מאוד גופי מודיעין, היא מסונכנת באופן ישיר, ומי שעומד בראשה, הוא מסונכן באופן ישיר עם הדרג המדיני. כלומר, המודיעין הצבאי הוא אחד מגופי המודיעין, אבל הוא לא היחידי.
זה מסנכרן כמה גופי מודיעין, אבל עדיין זה לא... אלטרנטיבה לגופי המודיעין האלה. כלומר, נכון? הוא בעצם...
לא בהכרח.
כלומר, כי הם כאילו בעצם...
תראה, יש מודיעין...
יש מתיחות פנים, כלומר, הגופי מודיעין יכולים להתחרות אחד בשני?
הם יכולים להתחרות אחד בשני.
על התוכניות, זה
כן,
הרעיון?
כן, אבל זה לא רק זה, כי מודיעין, למשל, מתחלק נכון למידע שאני אוסף, לאיסוף ולהערכה.
כן.
הערכה מודיעינית היא פעולה שהיא איפשהו חוב... יש חלקה בתוך המודיעין וחלקה כאילו קצת מעליו.
נכון.
ובהקשר הזה... מי היום אנחנו יודעים שהוא המעריך הלאומי אצלנו?
ראש אמן.
הוא המעריך הלאומי.
כן.
והוא לא אמור להיות המעריך הלאומי. הוא המעריך הלאומי כי הוא עומד בראש הגוף, שיש לו את היכולות הרבות והחזקות ביותר, לבצע בכלל הערכה כזו, אבל חד משמעית, הערכה מודיעינית, זה משהו שהוא בקלות יכול וחייב להיות גם מחוץ לצבא, והתחרות פה בהקשר הזה היא באמת על הערכה, על הפרשנות של המציאות. שהיא הייתה גם, זאת אומרת, חמאס מורתה, זו הערכה. זו הערכה, ואני חושב שלא רק, אבל לעובדה שאין בסוף תחרות לאמן ברמת הערכה, יש חלק שהוא אי אפשר להתעלם ממנו בקונספציה של השבעה באוקטובר.
אוקיי. אז בוא נדבר גם על, אתה נותן עוד דוגמה מעניינת במאמר, של מלחמת לבנון השנייה, ושל האופן שבו הצבא שם תפס מקום מאוד 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 מרכזי בהכרעה המדינית.
נכון. אז למעשה, קודם כל צריך להגיד שדוח וינוגרד הוא בעיניי דוח מאוד מאוד רציני, שאפשר ללמוד עליו הרבה. וכשקוראים אותו, אגב, אחרי השבעה באוקטובר, זה פשוט לתפוס את הראש. כי נאמר שם באמת הכל, אגב, גם על איום החטיפה כאיום אסטרטגי שצריך לתת לו מענה יותר טוב, דיברו שם, אבל באמת יש שם חלק גדול שמתייחס לתהליכי קבלת החלטות, ובאמת, באמת החטיפה של אלדד רגב ואהוד גולדווסר מקו דיווח 105, הייתה ב-12 ביולי, וכשמסתכלים על לוחות הזמנים של התגובה הישראלית, זה פשוט לא יאמן. זה ימים רבים שעוברים עד לאיזושהי קבלת החלטה.
אוקיי.
עם כל מיני אופציות, אחרי שבוע החליטו על איזושהי פשרה בין מבצע קרקעי רחב היקף לבין רק פעולה מוגבלת. ובפועל עבר המון זמן, רגע נתמקד שנייה בנקודה של גיוס
כן.
מילואים.
Okay.
גיוס מילואים רחב וכיף, בסוף כשאתה מבין שאתה צריך לצאת למלחמה, גיוס מילואים זה הדבר הראשון שאתה עושה. והרבה גם נאמר על מלחמת לבנון, על המוכנות של אנשי המילואים, ועל הימחים שלא נפתחו, ועל רמת הציוד, ועל רמת הכושר וכולי. וכשקוראים שנייה את המאחורי הקלעים, מבינים דבר שהוא מדהים בעיניי. גיוס המילואים אושר רק ב-27
ביולי.
ביולי.
כן.
שזה...
יותר משבועיים
אחרי אירוע חטיפה אסטרטגי, משמעותי, שקרה לנו עם חיזבאללה. וכש... זאת אומרת, ועדת וינוגרד גם פתחה פרוטוקולים של המטכ"ל, ושמה מסתבר ש... קודם כל היה שם דרג מדיני שהוא היה... לא הצליח לקבל החלטה. ממש מדברים שם על ההססנות ועל ההימנעות מקבלת החלטה וקבינט אחרי קבינט שלא מצליח באמת לקבל החלטות חותכות, בטח שלא מוביל רגע את הקו ואת המדיניות. והצבא מבין בנקודה הזו שהוא לא רוצה להכריז על גיוס מילואים רחב וכיף.
למה?
אז השיקולים הם כאלה. הם הבינו ש... אם הם מכריזים על גיוס מילואים רחב וכיף, זה ידחוק את הדרג המדיני לכיוון החלטה של יציאה למבצע קרקעי רחב.
כן. אחרי המעשים נמשכים הלבבות.
בדיוק. עכשיו, הם לא רצו לצאת למבצע קרקעי רחב וכיף.
ולמה הם לא רצו?
אז חלק מהשיקולים היו שיקולים מקצועיים. כלומר, הם נטען שם שמבצע כזה לא יביא את ההישגים הנדרשים, אבל עוד נטען שם, בעיני הצבא, עוד פעם, זה שיח בפורום מטכ"ל, נטען שם שהחברה הישראלית לא בשלה ומוכנה לכבוש שטח, שהצבא שלה יכבוש שטח.
זה הערכה של הצבא.
זה הערכה של
הצבא. ולכן עדיף להימנע מזה.
נכון. אגב, מזכיר קצת גם דברים שאנחנו שמענו אולי שוב במלחמה הזו. ועוד שיקול, למשל, זה, זה, זה שהחברה הישראלית לא מוכנה, לא מוכנה, עוד פעם, מהבחינה החברתית ביותר,
כן.
למספר עבדות גבוה. עכשיו, אלה לא שיקולים צבאיים, בשום צורה. לשיקולים שדרג מדיני אמור לעשות, ופה יש באמת דוגמה של, עוד פעם, של הססנות, של וקום, שמשאיר הדרג המדיני, אבל גם דרג צבאי ש... נכנס לתוך הוואקום הזה בלי למצמץ. ובאמת בוועדת וינוגרד מדברים ושמו שם את הסכנה שבחוסר פרופורציות של עוצמה מוסדית בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, שעלולה באמת גם לדרג, היא עלולה לגרום גם לדרג המדיני להרגיש שאוקיי, באמת...
יש מישהו שמטפל בזה.
בדיוק, הצבא, יש לנו צבא. הוא יודע לקבל את ההחלטות הנכונות, ואנחנו סומכים עליו, וגם, והוא יודע לשקול את כל השיקולים שהוא אמור לשקול, למרות שברור לכולנו שהוא לא אמור, והוא גם לא יודע לשקול שיקולים שהם חברתיים, בטח לא אגב במדינה דמוקרטית, וגם הפוך, גם דרג צבאי ש, שמבין שהוא זה שאמור לעשות את, את הדבר הזה, וזה המקום שלו, בלבול מוחלט. בלבול מוחלט.
זאת אומרת, גם עבור, לפי הדברים של ועדת וינוגרד, גם עבור הצבא, ההתעסקות הזאת בעולמות שלא שייכים לו, תערער אותו אולי גם בתחומים אחרים, ותבלבל אותו, ותעביר את המיקוד מדברים חשובים אחרים שהוא אמור לעשות.
נכון, נכון. כן, ושוב, זה חוזר באופן ישיר בעיניי לשיטת הפשיטות, ולכל ההחלטה הזו שלא לכבוש שטח,
אוקיי, אז כביכול כבר היינו במלחמת לבנון, אתה אומר, תופסים את הראש, אבל באמת עברו מאז לא מעט שנים, נכון? 17 שנה, וההמלצות של, בעקבות דוח וינוגרד, באמת אז המל"ל כבר היה קיים, אבל נחקק חוק המל"ל, והוא אמור היה להפוך להיות גוף יותר מרכזי ויותר חשוב, וכביכול, זה, אני מניחה שחלק מהמאזינים יגידו, טוב, בשביל זה יש את המל"ל, המטה לביטחון לאומי.
נכון.
שזה גוף שיש חוק מיוחד, למה זה לא עובד? למה הדבר הזה בעצם לא נותן מענה לקשל המבני הזה שאתה מתאר?
כן, אז באמת רובנו מכירים את המל"ל בתור זה שמוציא עכשיו, מוציא אזהרות מסע לכל מיני מדינות. פחות או יותר זהו.
קצת היה במעורב בהסכמי אברהם, בתקופת מאיר בן שבת היה שם, בוא נגיד זה כן היה מפורסם ו...
נכון.
לציבור.
נכון, והאמת היא שזה מאוד תלוי במי ראש הממשלה ומי ראש המלל, ומה היחסים ביניהם, וכמה ראש הממשלה.
טוב, ראש הממשלה זה נתניהו.
כן, אבל
כן, אתה אומר, זה תלוי ביחסים ביניהם, זה תלוי בתקופות.
נכון, נאמר למשל שבתקופת המדרור, שיעקב המדרור היה ראש המלל, היו יחסים מאוד טובים בינו לבין נתניהו, ועל חולתה עם בנט, זאת אומרת, כן, היו הצלחות, אבל המלל...
לא, אבל בוא שנייה נדבר ברמה המוסדית.
ברמה המוסדית?
מה התפקיד שלו?
אוקיי. אז ברמה המוסדית, מקום המדינה, באמת ניסו להקים איזשהו גוף שיבצע סינכרון מאמצים, ובאמת יסנכרן את בין הדרג המדיני לדרג הצבאי.
בהתחלה בן גוריון החליט על הכל, נכון? כלומר, הוא אסף הכל, החליט הכל, למד לבד הכל.
נכון, וגם הגנרלים שלו היו מפלגתיים, נכון? אז שם באמת היה הרבוב מאוד 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 גדול, ולאט לאט הבינו שצריך איזשהו גוף שירכז את עבודת המטה בשביל הדרג המדיני. עבודת המטה. זה התחלף במהלך ההיסטוריה, פעם היה יועץ לביטחון לאומי, ואז הוא הפך להיות, עמד באיזשהו גוף, ואז זה בוטל כמה עשרות שנים, וחזר. היו הרבה גלגולים.
אבל למה, אבל שנייה, למה בעצם, כאילו, נראה לי, יש פה איזה משהו שהוא לא עד הסוף ברור. למה צריך עבודת מטה במובן הזה של, יש ראש ממשלה, בסדר, יכול להיות שיהיה לו עוד איזה יועץ שככה יעזור לו בזה, אבל בגדול, יש ראש ממשלה, יש את שר הביטחון, באים נציגי הצבא, באים נציגי המוסד, באים נציגי השבק, יושבים יחד לדיון, כל אחד נותן את האינפוטים שלו. בסדר, הגיוני, יש את המזכיר הצבאי גם, אבל יכול להיות עוד איזה יועץ או משהו שקצת מתכלל את זה, בסדר. מה צריך מעבר? כלומר, למה, מה זה עבודת מטה אם לא זה?
אז התשובה היא שזה לא מספיק, ובהשוואה, שוב, למה שיש וקיים בדרג הצבאי או הדרג המקצועי,
כן.
זה לא פרופורציונלי. בסוף, בשביל שדרג מדיני ידע להטוות מדיניות, לקבל החלטות בצורה נכונה, הוא צריך לדעת את הכל, הוא צריך לדעת את כל מה שהוא חייב לדעת, שזה משהו שהוא, אני אגיד, לא תמיד הצבא, בסוף הצבא בוחר מה להציג, זה לא משהו מסתיר באופן מכוון, אבל לפעמים... לא כל המידע חשוף.
אבל בעצם, זאת אומרת, צריך להיות מטה שהוא יהיה כן חשוף לכל מה שקורה בצבא, במובן זה או אחר, ואז הוא יוכל גם להדגיש אולי דברים שהצבא, שהנציג של הצבא בחר פחות להדגיש. זה הכוונה, הוא כאילו יוכל לתכלל את זה ולהחליט, רגע, שנייה, הצבא חושב שזה יותר חשוב. יש פה עוד תהליכים שקורים, צריך לצאת את הדעת, אני גם בקשר עם מדיניות חוץ, עם מה שקורה עכשיו בעולם, ומה שקורה באום, ומה שקורה בכלכלה, ובסין, ובזה, ואנחנו כאילו מסתכלים על זה קצת אחרת.
נכון.
ומהמקום הזה בעצם מקבלי ההחלטות צריכים עכשיו לפעול.
כן, תראי, גם צריך להגיד האמת, איך נראה קבינט? קבינט בסוף... קבינט המדיני-ביטחוני הוא איזה ועדת השרים לביטחון לאומי, זה הגוף שאמור בסוף לקבל ולחתום על כל ההחלטות
הכי קריטיות.
הכי קריטיות בזמן מלחמה.
וגם בשוטף, גם וגם, כן,
נכון, וגם בשוטף, אגב, הגוף הזה הוקם גם כדי לייצר איזשהו דרג ברמת הביטחון המידע, שיוכל להיות חשוף להכל, כי לא תמיד רצו שממשלות, שכל הממשלה תהיה חשופה לכל המידע. בפועל אנחנו יודעים שהיום חברות בקבינט זה פרס פוליטי, ויש כל מיני משקיפים בקבינט, וכל מיני אנשים שזוכים להיות במחאות חלק. בסוף אי אפשר להגיע בקבינט לרמת פירוט כזו של המציאות הביטחונית, שתאפשר קבלת החלטות מושכלת. זו ישיבה, היא בדרך כלל גג כמה שעות, אי אפשר להגיע לעומקים שצריך להגיע, ואז הצבא מגיע עם תוכנית מוכנה, עם מצגת, עם איזה מסמך עבה מאוד. אוקיי, ומאשרים. ברור שיש עבודה בלתי פורמלית שנעשית מאחורי הקלעים, וגם לאורך ההיסטוריה, המטבחון, השביעייה, השישייה, זאת אומרת, לכל מיני ממשלות היו כל מיני פורומים שבאמת התקיימו שם הדיונים, ושם התקבלה קבלת ההחלטות בצורה שהיא בלתי פורמלית. עכשיו, כשזה קורה, וזה לא מבוסס על עבודת מטה רצינית, שוב, על מחקר אמיתי, על נתונים אמיתיים.
אז למה המל"ל לא יכול לעשות את עבודת מטה הרצינית הזאת?
המלל...
היום?
היום המלל יודע לעשות את הדבר הזה. Okay. יש לו את היכולת לעשות את זה. למה הוא לא עושה את זה?
למה זה לא עובד? כלומר, אז מה הבעיה? יש גוף, אז מה...
אוקיי.
איפה הבעיה פה?
אז, 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 אז רגע המשפט על ההתגלגלות, ב-99 הוא קם, הוא קם ללא חוק, ובאמת בעקבות לקחי ועדת וינוגרד נחקק חוק המל"ל ב-2008. מה הבעיה? הבעיה היא שלאורך, באופן מסורתי, לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, מי שהתנגד הכי הרבה להקמת גוף חזק שיהיה עם שיניים, יסנחרן אליו את המידע, יוכל לדרוש את כל המידע בכל זמן נתון, ובאמת ייתן קונטרה מקצועית לדרגים לדרג הצבאי ולדרגים המקצועיים, מי שהתנגדו לזה, לראשי מערכת הביטחון. וגם בתקופה שבה חוקקו את החוק, הופעל לחץ מאוד מאוד כבד על מחוקקי החוק, ובסוף בסוף באמת החוק הזה עבר, החוק מגדיר מה הם תפקידי המל"ל, מה תחומי האחריות, למשל לקבוע דיונים על סדר היום, להחליט מי המשתתפים בהם, לתת מצע לסדר יום מדיני ביטחוני וכולי, לכנס פעם בפורום שמדבר על מדיניות ביטחונית ארוכת טווח, מפורט שם רשימה מאוד יפה אגב של זה. מה הבעיה היא? שבגלל הלחץ של ראשי מערכת הביטחון הכניסו שם איזשהו סעיף שמתיר לראש הממשלה להחליט מה יהיה אופן העבודה בין משרד ראש הממשלה לבין המל"ל.
כן. סעיף תמים?
סעיף תמים שבפועל מעקר לגמרי, זאת אומרת, הוא מפרט מה האחריות של המל"ל.
כן.
החוק לא מחייב היום אף ראש ממשלה לעשות שימוש במלל. הוא לא מחייב את ראשי מערכת הביטחון לדווח למלל. אגב, מי שהכניס את הסעיף הזה מצחיק, צחי הנגבי, כן? שסיים את תפקידו לפני שבוע.
אבל אם יקבעו הנהלים האלה, זה יעזור?
אני חושב שכן, אבל בסוף היום, לראש ממשלה הרבה יותר נוח לעבוד עם האנשים הקרובים אליו, עם המזכיר הצבאי, אגב, שהוא איזו דמות שלא מעוגנת בשום בשום חוק, היא חשופה למידע בלתי מוגבל, אבל היא לא איזושהי חצי משרת אמון, חצי הצבא כזו.
כן.
יותר נוח לראש הממשלה לעבוד עם הסגל שלו, עם היועץ המדיני שלו, ועם ראש הלשכה שלו, עם האנשים שקרובים
ל... אז גם הצד הדרג המדיני, אתה אומר, למרות שבעצם היית מצפה שהם ירצו לעבוד יותר בצורה עם המל"ל, שהם ירצו לתת לו יותר כוח ויותר שיניים כדי שהוא ישרת אותם.
נכון.
אז זה לא ככה באמת.
נכון.
כי עכשיו... כי ברגע שאתה נותן... אתה, הם בעצם יגבילו את עצמם. אם הם יקבעו תהליכים ונהלים, אז
בדיוק.
בעצם זה יכול לבוא באוחריהם בסוף.
נכון. עכשיו, את העלית נקודה שהיא בעיניי מהותית פה, וזה סייג חשוב שצריך לשים אותו כשמדברים על הנושא הזה. יש מתח... בין מנגנון שהוא נוקשה ובאמת מסדר לנו את אופן קבלת ההחלטות וברמה התהליכית יודע להבטיח הליך תקין של קבלת החלטות, לבין גמישות של המנגנון שגם היא בסוף חשובה. אנחנו חיים במציאות שמשתנה כל יום והמציאות הביטחונית שלנו בישראל היא מאוד מאתגרת, ובאמת להקשיח את המנגנון בצורה כזו שלא מאפשרת מרחב תמרון לדרג המדיני, זה באמת קצת יומרני וזה קצת בעל. אנחנו גם לא רוצים מנגנון שהוא קשיח מדי, אנחנו רוצים לאפשר את הפורום הזה, את הקבלת ההחלטות המהירה. זה דבר שהוא בסוף הוא חשוב. צריך לשמור באמת על האיזון. כמובן שהפרסונות עצמם ירצו מנגנון כמה שיותר גמיש, כי הם באמת לא רוצות להתחייב. הראשי מערכת הביטחון לא רוצים שיקחו להם את המונופול המטורף שיש להם היום בידיים, והדרג המדיני לא רוצה להיקבל, ובפנים כל התהליך נראה כמו שהוא נראה. ואם אנחנו מסתכלים אגב על מקבילות, על ה-National Security Council, NSC בארצות הברית, ובבריטניה למשל, זה לא רק שהמועצה לביטחון לאומי היא דומיננטית והיא גוף מטה, היא ממש מגדירה, היא המבנה, היא השלד של תהליך קבלת ההחלטות. מי שעומד בראש המל"ל, המועצה לביטחון לאומי בארצות הברית, זה הנשיא.
אוקיי. אוקיי? ואיך זה נראה? כלומר, מה ההשלכות של זה על התפקוד?
אז יש לה איזה שהם שלושה רבדים, יש לה את רובד קבלת ההחלטות, יש לה את ה-deputy layer, כלומר, את, כן. את, 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 זה, ויש קבוצות עבודה מקצועיות, ובאמת, והישיבות נראות כך שיש אינטגרציה בין כל הגופים, גם, יש להם כמובן גם הרבה יותר גופים, גם גופים אזרחיים, גם הצבא וכולי, אבל הדבר המדהים הוא, וזה מה שבעיניי חסר לנו, זה שמלאכת קבלת ההחלטות ומלאכת עבודת המטה הן משולבות, ואצלנו הן מנותקות. יש מלאכת קבלת החלטות שנעשית במאחורי הקלעים בפורומים, ויש עבודת מטה שנעשית עוד פעם בעיקר בצבא ובגופים המקצועיים. אין ביניהם את החיבור ואת הסנכרון שהיינו רוצים שיהיה. זה לא יורד מלמעלה למטה, וזה לא ניזון מלמטה למעלה. זה הרבה משחקים, אגב, שהם גם ביניהם פוליטיים וכולי, שזה אולי נושא אחר לדבר עליו, אבל אין את החיבור הזה בין קבלת ההחלטות לבין עבודת המטה.
אוקיי, אז מה אתה מציע? מה צריך לקרות?
אוקיי, אז אני חושב שהמצב האידיאלי הוא באמת שהמל"ל יתחזק ברמה כזו שהוא יהווה מעין מועצה לביטחון לאומי. אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב. זו רפורמה, צריך להגיד, מקיפה, וצריך להתחיל מזה שלאף אחד אין אינטרס לבצע רפורמה כזו, כן?
יש אבל הצעות כאלה שעומדות על הפרק, לא? כלומר, אם זה אפילו דוח ועדת וינוגרד שלו בדיוק מושלם, כאילו שההמלצות שלו לא ממש מושלמו בעדת הזה.
אז נכון, הרבה ועדות היו, גם בתחום המודיעין, ב-2003 יובל שטייניץ הקים איזושהי ועדה להפקת לקחים מהמלחמה של ארצות הברית בעיראק. אחד מהלקחים שם היה באמת להוציא את המודיעין ואת תחום הערכה המודיעינית מהצבא. זאת אומרת, יש לנו, צברנו תיעוד והרבה מאוד המלצות לאורך השנים. אני חושב שבסוף אבל, היום השיח הוא בעיקר על התוכן של המדיניות של הביטחון שלנו, ולא על המבנה. אין היום הצעה שאני מכיר שהיא רצינית, שמדברת על, שפורסת באמת שינוי ורפורמה במבנה של המערכת הביטחונית שלנו. אני חושב שהמל"ל צריך להתחזק משמעותית.
אז תתאר לי ככה בכמה משפטים, איך זה אמור לראות, אז תהליך קבלת ההחלטה שאתה חושב שהוא יותר מתאים.
אז אני חושב שברמת תהליך קבלת ההחלטות, אני מאוד הייתי רוצה לראות מל"ל שעומד בלב המבנה של מערכת הביטחון, שיש לו שיניים, ושעל פי חוק הוא יודע לדרוש את כל המידע, שיש לו מטה עווה, ושמי שעומד בראשו זה ראש הממשלה. זאת אומרת, הייתי רוצה לראות חיבור בין הקבינט לבין פגישות המל"ל. היום המל"ל הוא משקיף מהצד. הוא משקיף מהצד, זה מאוד תלוי ביחסים בין מי שעומד בראשו לבין ראש הממשלה. אגב, בצוק איתן, המל"ל התלונן על זה שלא שיתפו איתו פעולה, ולא מסרו לו את כל המידע. הדבר הזה צריך להיות מעוגן בחוק, ואני חושב שאין לנו מנוס, אנחנו צריכים לחוקק פה חוק לביטחון לאומי, אין היום חוק כזה, שמגדיר את יחסי הגומלין בין כל השחקנים במערכת, שעושה סדר בדבר הזה ומבטיח לנו הליך קבלת החלטות שהוא תקין, כשאני חושב שהמל"ל הוא לגמרי דמות שאפשר לאבות אותה ולהרחיב אותה. אני לא חושב שאנחנו, למשל, היום במקום של לחייב כל ממשלה להוציא מסמך מדיניות ביטחון לאומי, כמו שלמשל קורה בבריטניה. אנחנו רחוקים, אני חושב שהמציאות פה היא מורכבת מדי בהקשר הזה, אבל צריך לחזק את הדרג המדיני משמעותית על ידי המל"ל. וצריך לשים, וצריך להחזיר את הדרג הצבאי למקומו, בהקשרים של קבלת ההחלטות. אנחנו צריכים חוק שבאמת ייתן את הכוח לדרג המדיני להכתיב מדיניות ביטחון לאומי, ולהרחיב את כל העיסוק שלנו בביטחון, לביטחון לאומי, ולא רק לביטחון צבאי.
ואתה אומר, אין כרגע, זה נראה שלא עוסקים בזה יותר מדי כרגע?
לא, לא.
בביטחוניסטים זה משהו שאתה קשור לעשייה שלך שם?
כן, גם. אז באמת אני גם חוקר במכון דוד, מכון למדיניות ביטחון, שהוא מבית הביטחוניסטים, אז היום אנחנו כבר מכון מחקר, ואני גם כותב על העניין הזה, ואנחנו גם באמת גם עובדים ברקע על, על המלצות, המלצות קונקרטיות, בין היתר לדרג המדיני, באמת לסדר את כל ה... את כל הלקונה הזאת. אבל כן, אנחנו עובדים ברקע גם על הצעה כזו. אני חושב, אגב, שקראתי גם בפרויקט של מכון ארגמן, של סדר יום אסטרטגי חדש, יש שם פרק גם על, גם על הנושא הזה. זה מתחיל להיות מדובר, זה לא מספיק מדובר, הרבה יותר קל לדבר על החלטה כזו או אחרת, על מדיניות כזו או אחרת, על המנגנון באמת, באמת לא מרבים לדבר, אפשר גם להבין למה. אני חושב ש...
זאת אומרת, חלק מהעניין זה גם השיח הציבורי.
חד משמעי.
אם לא ידברו על זה, זה פשוט לא יקרה, כי לאף אחד אין יותר מדי אינטרס לשנות את זה, מהצדדים שפועלים...
נכון, השיח הציבורי, עוד פעם, כולם מסתכלים על דובר צהל, כן? שהוא קצת, לא נעים להגיד, המאמי הלאומי. ואף אחד לא שואל את עצמו, למה הוא מדבר בהצהרה שלו על החטופים? למה אף אחד מהדרג המדיני לא מדבר על זה? עכשיו שוב, אותה דוגמה, וואקום של הדרג המדיני, דרג צבאי שנכנס לתוך הדבר, זה
וציבור שלא רואה בזה, לא עד הסוף מבין את הבעייתיות.
הוא לא מבין, והוא גם, אני חושב שבעיניים של הציבור, הצבא הוא זה שאמון על הביטחון הלאומי. ביטחון, צבא, אחד הם, אין מעל אל מתחת, ברמה הציבורית זה השיח, צריך לשנות את השיח הזה. היום כל פעם שמנסים לאתגר גם ברמה הציבורית, בשיח הציבורי, את הדרג הצבאי, זה תמיד מאיזושהי לעומתיות פוליטית, זה אף פעם לא ברמה העניינית, לפחות ככה זה נתפס בשיח הציבורי, ואני כן, אני לגמרי חושב, זה חלק מהמטרות של המאמר, רגע לשים את הדבר הזה בשיח הציבורי, ולהבין שאיך שהמנגנון שלנו עובד, זה עקום, ואני חושב שגם השנתיים האחרונות והשבעה באוקטובר זו הזדמנות מצוינת, וזה יכול להיות זרז משמעותי, גם לחוקק חוק הזה, והלוואי.
אוקיי. טוב, תודה רבה אמרי. היה מרתק, ואני מניחה שזה עוד נושא שיעלה בהמשך, ויום אחד אולי גם תקום ועדת חקירה ממלכתית, וגם אולי זה יעלה בדיונים שם. תודה יותם, ומוזמנים, כמו שאמרתי בהתחלה, לעשות מנוי לשילוח. נתראה בפרק הבא. להתראות.